אומקה דליבה עם אפרת ברזל.
אז ישבתי וחשבתי לעצמי מחשבות ירושלים. מחשבות ירושלים, יש דבר כזה, בטח, בטח בימים האלה, שאת רוצה להתחבר לחורבן ההוא ולבנייה שתבוא, והמוח עסוק בדברים אחרים. וקצת דמיינתי את השועל ההוא מסתובב בבין ההריסות, מטפס על גבעות של אבנים קדושות, וקצת שרתי לעצמי את חזרנו אל בורות המים, כדי להרגיש אותה. לכל אחד יש עיר ושמה ירושלים, וההרצאה הייתה צריכה להתחיל, והאולם היה מלא נשים, מכל הגילאים, דתיות וחילוניות, ובמקום לשאול אותן, שיעור של בין המצרים, ובמקום לשאול את כולן, מה הן אוהבות בירושלים, בדור הזה, באייס קפה ההוא, החלטתי לשאול הפוך, שהשאלה לא תצא מהם אל הקריה היפהפייה, אלא הפוך, שהשאלה תיכנס אליהן פנימה, גם השאלה, אבל גם העיר. במה ירושלים נוגעת כשהיא בתוכך? לא כשאת בתוכה. מה זה? מהו החלק הזה שיכול להיות רדום אצלך מול כל המולת הערים, אבל יתעורר לאהבה רק שיגידו לו, הגענו לירושלים. היא נחרבה וסיפורים רבים סביב לה. אנחנו חוזרים מאומקה דליבה היום אל בורות המים בפנימיות האנשים, אלה של ירושלים של היום, כדי להבין גם בעידן של 2021 מהו הסוד שלא נס מולה בקירוב לתורה, לנשמה. נהיה עם הגברת יעל זהבי, המנהלת החינוכית של ארגון נפש יהודי, ועם הרב יהודה ויינברג, אש התורה ירושלים. אומקה דליבה, כאן אפרת ברזל, מתחילים? בוקר טוב לרב יהודה ויינברג.
שלום וברכה, בוקר אור.
אתה יודע, זה להגיד הרב ויינברג, אמנם על אבא עליו השלום, אבל זה כאילו להגיד, כותל, אש התורה, אש התורה, כותל. זה נהיה מין מונומנט שאי אפשר להתעלם ממנו.
כן, זה זכות גדולה, אני תמיד אומר שזכיתי להיוולד במשפחה הכי טובה שיכלתי לבחור, אם יש כזה דבר. באמת אבא, זיכרונו לברכה, ענק שבענקים, אמא שתיבדל לחיים ארוכים, ענקית לכשעצמה, אבל יש לי גם 10 אחים, 11 אחים, 10 מעליי, אחד מתחתיי, כולם אנשי חיל, וזו זכות מאוד מאוד גדולה. אבל עם כל זה, אני חושב שהמתנה הכי גדולה שאבא שלי נתן לי, לנו, זה שהוא תמיד לימד אותנו לא לקחת שום דבר כמובן מאליו. זה לא בגלל שנולדת במקום מסוים, אתה משהו מסוים, אלא אתה צריך לעבוד על זה.
והמסר בבית, אפילו שאתה בין הצעירים, המסר של אהבה לירושלים ואהבת קירוב הלבבות, זה היה שם כאילו חלק בלתי נפרד ממשפחת ויינברג, נכון?
ממש, ממש, בתוך הדם שלנו. בואי ניתן לך קצת רקע.
כן.
ההורים שלי, אנחנו תמיד קוראים להם הכי ציונים שאנחנו מכירים. שלי עלו לארץ בשנת 62-63.
כן.
כשלעלות לארץ זה היה כאילו ללכת אחורה עכשיו, ממש כאילו ללכת לעולם שלישי, בלי מקרר, בלי דברים שכבר בארצות הברית היה, וזה היה כבר חלק מהסטנדרט, מה שנקרא, הם באו לארץ שממה מבחינה טכנולוגית, זה היה סיכון אדיר, אבל אהבה, אהבה לירושלים, אהבה לארץ ישראל, הביאה אותם וחיברה אותם. אבא שלי במשך עשרות השנים, 50 שנה לפחות שהוא היה כאן בארץ, נסע הרבה מאוד לארצות הברית, אבל תמיד מקום שבוע היה ירושלים, עיר הקודש. ודווקא מעניין שהוא סיפר שבהיסטוריה שלו, איפה שהוא התחיל בעצם את הכמיהה, את האכפתיות לעם ישראל, זה היה שהוא החליט שהוא נוסע לארץ ישראל לדבר עם החזון איש, כי הרי אבא שלי ראה בארצות הברית את ההתבוללות, שמתחילה להרים ראש. והוא החליט שהוא יגיע לחזוני, שהוא ידבר עם חזוני, שירים קול קורא, שכולם יתעסקו בקירוב רחוקים.
כן.
והוא חסך כסף, נסע באונייה, הגיע לארץ, אמרו לו ששלושה ימים קודם החזוני שנפטר.
אוי, אוי.
כן, ממש ככה.
אוי.
אבל הוא סיפר שהכוח של העוצמה שלו היה, זה שהוא עלה לירושלים, אמר, הוא התעוררתי בבוקר, ואמרתי, זה הבית שלי. זה הבית שלי, וכל החיים שלו בעצם השתנו מאז. מהרגע הזה, הוא לקח את האחריות, הוא החליט שהוא פותח את תשע תורה, הוא לא קרא לזה אז תשע תורה, אבל הוא לוקח את האחריות, הוא יעשה משהו, אבל הוא הבטיח לעצמו ולילדים שלו, לנו, את המתנה הענקית הזאת, שירושלים. ירושלים תהיה המקום שאנחנו נגדל שם, שאנחנו ננשום את האוויר שלו, ונקבל את הקדושה של ירושלים.
למה באמת, או איך נהיה השם אש התורה, אני מבינה את המשמעות, אבל איך זה נרקם מאחורי הקלעים?
אז אבא בעצם בחר בשם הזה, אני תמיד מספר מהקונפליקט המעניין ביותר בכל הזמנים, שזה היה רבי עקיבא. כלומר, אש התורה קרויה על שם רבי עקיבא.
מה, תסביר?
למה רבי עקיבא? המדרש, זה תנת ורבי נסן, זה המדרש מביא, שמה קרה לרבי עקיבא? הרי רבי עקיבא, הוא מצד אחד היה אחד האנשים קיצוניים ביותר שהיה בתולדות העם היהודי, מבחינת זה שהוא אמר, תן לי תלמיד חכם ואנשכנו כחמור, כאילו הוא לא סבל תלמידי חכמים בצורה קיצונית מאוד.
יש כמה כאלה גם היום.
אני לא יודע אם ממש כחמור, אבל הם בהחלט מוכנים לנשוך. זה באמת אמירה, כי גם המפרשים מסבירים למה כחמור, למה לא כמו כלב למשל. כי הוא אומר שחמור זה לא הטבע שלו. אם הוא נושך זה שנאה תהומית, כלומר שהשנאה של רבי עקיבא לתלמידי חכמים הייתה כל כך עמוקה, עד שהוא ממש, ככה זה היה נראה לו, ופתאום הוא משנה את החיים שלו ומגיע לתעצומות, שאני אומר, אני לא יודע איך להסביר את זה, אבל המדרש מביא גם, שכשמשה רבנו עולה לשמיים להביא את התורה, כתוב שהוא רואה את בית מדרשו של רבי עקיבא, וכתוב חלשה דעתו. לא יודע מה זה נקרא, אבל זה בהחלט מראה לנו שרבי עקיבא היה מגדולי גדולי האומה, כמו שאנחנו יודעים. אז מה השתנה אצל רבי עקיבא? אז זה סיפור שכולנו מכירים, שרבי עקיבא הולך יום אחד בדרך, הוא רואה מים מטפטפים על הסלע, ואומר, אם מים יכולים לעשות חור בתוך סלע, ככה זה כתוב, התורה שהיא כמו אש, ודאי יכולה להשפיע על הלב שלי. ליתר דיוק, התורה שהיא ככור ההיתוך. משם אבא שלי לקח את השם אש התורה, התורה שהיא כמו אש, אבל הוא היה מסביר משהו מאוד יפה. הוא אומר, מה ראה רבי עקיבא? כולנו מכירים את הסיפור, אז מה הם עשו חור באבן, אז מה? אז הוא אומר, אם נחשוב על זה, זה סיפור שיכול לשנות לכולנו את החיים. הוא אומר ככה, כשאת לוקחת טיפה אחת של מים ומפילה אותו על האבן, התחושה שלנו שהוא לא עשה כלום. מה כבר טיפה אחת, מה הוא יכול לעשות? אבל כולנו יודעים שבמתמטיקה מאוד פשוטה, אי אפשר להגיד שטיפה אחד היא אפס, כי אם טיפה אחד היא אפס, אז גם מיליארד טיפות הם אפס.
נכון.
ומיליארד טיפות בטח יעשו. רבי עקיבא מהמים לומד משהו מאוד מאוד חשוב, שזה מסר לכולנו. כל צעד שבן אדם עושה בחיים שלו, כל מצווה שהוא עושה, כל ניסיון שהוא עושה להתחבר לקדוש ברוך הוא מתקדם והוא בן אדם אחר, נקודה. גם אם הוא לא רואה את זה, גם היא לא מרגיש את זה. הוא מתקדם, כי אם זה היה אפס, אז אף פעם לא היה שינוי. וזה מה שנתן הרבי עקיבא את העוצמה להמשיך. אבא שלי תמיד אמר, אנחנו חיים בדור של חיצת כפתור, שזה ברכה מאת השם. אבל זה אחד הדברים שעוצרים לנו הרבה מאוד חלומות. כי אנחנו מתחילים ללמוד משהו, אנחנו מתחילים להתחזק במשהו, ואז אנחנו אומרים, רגע, זה לא מתהפך לי בפעם אחד, זה לא מסתדר לי בפעם אחד, אז כנראה זה לא בשבילי, זה כנראה לא יעבוד, אנחנו מבטרים על חלומות גדולים שלנו. ורבי עקיבא והשם אש התורה מזכירה לכולנו, לא מבטרים על חלומות, גם אם לא רואים את השינוי מיד, ממשיכים ובעזרת השם רואים את התוצאות, והמפעל של אבא שלי זכרונו לברכה מדבר בעד עצמו.
תראה מה נהיה מזה, אה? זה כל כך נכון מה שאתה מסביר על אבא, הרב ויינברג, בגלל שהרי כל התפיסה של שינוי היום וקואוצ'ינג ו-CBT ו-NLP ותשתנה וזה, אבא ראה את זה דרך הקצת ועוד קצת ועוד קצת הזה של התקרבות לתורה. כאילו, trust the process כזה.
ממש ככה. שתדעי לך, שלכן הוא בחר את ירושלים, את העיר העתיקה. כי הוא אומר שמה, אפשר להרגיש את זה טיפה יותר. אפשר להרגיש את זה טיפה יותר.
זה מאוד חשוב לי מה שאתה אומר עכשיו, כי זה כל כך ככה, ואנשים כל כך רחוקים שמגיעים לבניין הזה, וצופים על הכותל שמה. אני כבר סבתא בעצמי, אבל אתה יכול להסביר לי מה קורה לבן אדם שם, על המרפסת, בחדר למטה שם, בחדר תפילה. אני לפעמים נמצאת אצלכם בבניין עם נשים אמריקאיות או ישראליות, מהחיזוק מישן הזה, מזה. אז כאילו משהו משתנה בבן אדם כשהוא עומד שם.
לגמרי. אני אתחיל דווקא מהמישהו הכי קרוב אליי שזה אני. תראי, יש לי זכות ענקית. יש לי זכות ענקית להגיע לכותל כל יום למקום הזה. לא מתרגלים למקום הזה. לא מתרגלים במקום הזה, ואני אומר, אולי המקום היחיד בתורה שיש הבעת רגשות, זה שיעקב אבינו מתעורר ואומר, מה נורא המקום הזה, ואנוכי לא ידעתי. כלומר, יש עוצמה שמה, יש עוצמה שכל אחד שיבוא לשם, חופשי לתפוס אותו, פשוט חופשי לתפוס אותו. וואו. ועכשיו נדבר על הקבוצות, איזה הזדמנות ענקית אנחנו יכולים לתת להם, להם, ושאני אומר להם, זה שהם בעצמם פתאום פותחים את העיניים. פתאום מרגישים חלק ממשהו עצום. הזכרת את החדר התפילה. יש לנו סרט של פחות משתי דקות.
כן.
כמעט בלי מילים. אבל יש בזה מסר אחד. כל התפילות מכל העולם מגיעים לכאן. ואנשים יוצאים משם עם דמעות, ממש עם בכי. אני שואל אותם, תגידו, מה נגע בכם כל כך? אומרים לי, אנחנו פתאום מרגישים חלק ממשהו ענק.
וואו, זה עובד.
וזו התחושה.
מדהים, זה עובד. זה כאילו את כל החלקים הקטנים והטיפות של המים נאספים בתוכך מול המקום הענק הזה. מדהים. וואו. תגיד, ובמהלך השנים, אתה חי שם, אתה גם גר בעיר העתיקה?
אני תמיד אומר, אני גר שם ביום, אני רק יושן בבית.
אבל באמת, איך לא נעים אדישים?
אני גר בבית הרידי.
אוקיי. אבל איך לא נעים אדישים? איך זה יכול להיות? זאת אומרת, עזוב את אלה מהחיזוק משן שבאים ומתלהבים, וגם אלה שמציעים ניסויים עם הנרות והשבילים ברומנטיקה, אבל איך לא מאבדים כוח מול האבנים?
אני אגיד לך את זה במילה אחת, רצון. כשאת מגיעה למקום הזה ויש לך רצון לא להתרגל, יש שם מתנה מיוחדת שאת לא תתרגלי. הקדוש ברוך הוא נותן שם פשוט גלים גלים של חיבורים, גלים גלים של הזדמנויות. אני אומר כאילו, הרי מחלון שלי רואים אחד התמונות היפהפיות שיש, אבל זה כל יום תמונה אחרת, זה כל יום נשמות אחרות, זה לא... זה כל יום חוויה אחרת, אבל זה בגלל החשיבה. כשאנחנו באים לכותל, מערכת החשיבה שלנו עובדת, ואם המערכת החשיבה שלנו עובדת, אנחנו לא נתרגל, כי יש כל כך הרבה עוצמות, יש כל כך הרבה עומק, יש כל כך הרבה תשתיות שנמצאים שם. הרי אנחנו קרובים לאבן השתייה, שזה התשתיות של העולם, אי אפשר להתרגל, כמובן, בעזרת השם, אם רוצים.
זה כל כך נכון מה שאתה אומר, כי אתה יודע, לפעמים, גם באולמות ההרצאות יש חלונות, שזה לא משהו שבתור אדם שעומד שם מדבר, נגיד שאפילו נתקעת לי מילה לפעמים, אני מסתכלת החוצה מהחלון, אתה יודע, החדר שם שנכנסים בימינה, ורואים את הכותל, והמאזינים, משהו קורה למילים שבחוץ ולמילים הפנימיות שהן, אני חושבת, מדברות אל עצמן, במבנה הזה. מי אגב תכנן אותו מבחינה ארכיטקטונית?
אז המעצב פנים שלנו קוראים לו בוקי צוקר.
You said it all.
כן, באמת בטעם ופרקטיקה עצומה, הוא ליווה אותנו ועדיין מלווה אותנו, דרך אגב, זה הבית שלו.
וואו.
באמת עם הרבה מאוד מחשבה על הרגעים האלה, על הרגע שהסטודנט יושב וחווה את החוויה שלו שהיא תהיה מושלמת. ואם את מכירה, אבל יש אחד בשם יצחק צייזלר שהוא... מה שנקרא האימפלמנטר, הוא ככה הכניס את הנשמה יחד עם המעצב פנים, ויחד הם יצרו באמת מקום, ברוך השם, מדהים. מיוחד.
אני שואלת אותך שאלה אחרונה, הרב איינברג, לפעמים אתה מרגיש שאבא מסתכל עליך, פועל שם בבניין, ומה הילד שלי עושה?
אוי, הרבה. אני אגיד לך מה, כל מי שמגיע לבניין אומר זה חלום, אוקיי? זה חלום. וזה היה אחד החלומות הענקים של אבא שלי, ואבא שלי השקיע בזה שנים, באמת שנים. ההיסטוריה של הבניין, אנחנו עבדנו על הבניין הזה 12 שנה, רק מבחינה פיזית לחפור ולשפט, סיפור ארוך. וממש בשנה האחרונה, אבא שלי חלה. ואני זוכר שהיו רגעים שבאתי, אני לא מתבייש, כמעט בבכי לקבלנים, ואמרתי להם, חבר'ה, אני מתחנן בפניכם. מגיע לאבא שלי לראות את המקום הזה גמור. מגיע לו, ממש התחננתי, ואת יודעת מה זה להתחנן לקבלן? זה כאילו לדבר לקירות, זה אותו דבר.
זה ללמפה של צ'יולי לדבר.
אבל כשאבא שלי נפטר, מעבר לאובדן הענק הזה, בשבילי היה דבר נוסף שהרגשתי כל כך כואב שהוא לא זכר לראות את המקום הזה גמור. ולא האמנתי שבחיים אני אוכל להכיל את הכאב הזה. אני אגיד לך את האמת, שיום אחד, כשהגיעה קבוצה הראשונה לבניין, פתאום הרגשתי משהו אחר. ושמתי לב שהחלום של אבא שלי במשך כל השנים, לא היה באמת לראות, כמו שאמרת, את הציולי היפה, ואת התקרות היפות שעשינו, וזה יופי, הבניין הזה נגמר. הוא חלם על הרגע הזה שיכנסו אנשים, שילמדו, שיכירו, שיתחברו לאבא שבשמיים. זה כל כך היה מנחם, כי פשוט הרגשתי אותו. והוא שם, מהרגע שפתחנו את הבניין, הוא שם איתנו כל הזמן. זכות ענקית. אני רוצה להוסיף לך משהו מאוד מעניין, שהוא תמיד ככה היה מספר לנו. את יודעת, אנחנו... אני חושב שכולנו צריכים לשים לב לזה. אבא שלי היה מעודד אותנו לשים לב על המילים שיוצאים מהפה שלנו. כן. היה שואל אותנו, תגידי, מה אנחנו מתפללים? אנחנו מדברים על ירושלים. חתן בחופה שלו אומר, אם ישכחך ירושלים, תשכח ימיני. אנחנו אומרים, ולירושלים ירחה ברחמים תשוב. תגידי, מה אנחנו מחפשים בירושלים? אם לא את בית המקדש.
נכון.
אז למה אנחנו הולכים בעיקוף? למה אנחנו לא הולכים ישירות לבקשה הכי פשוטה? ולבית המקדש תשוב, ואת בית המקדש תבנה, אם ישכחך בית המקדש תשכח ימיני. על מה אנחנו מדברים על ירושלים? על שדרות בגין, על שכונת גילו, מה אנחנו מבקשים בירושלים?
אולי את הדרך אל?
יפה, אבל למה את הדרך אל אם אנחנו יכולים לבקש את המקור? אבל זה בדיוק נכון מה שאמרת. כי את יודעת, אנשים ככה, שם בדיוק בגג, אפילו תיירים, אנשים שהם רחוקים לגמרי, הם שואלים אותי, תגיד לי, איפה אתם מתכננים בדיוק לשים את בית המקדש? איפה הוא הולך להיות? אנחנו תמיד עונים להם, ואנחנו תמיד עונים להם, תקשיבו, הבניין של בית המקדש הוא לא שאלה פיזית. אנחנו לא מחפשים את האדריכל, את העצים ואת האבנים, אנחנו לא מחפשים את זה. לא צריך, לא, אף אחד לא עסוק בזה. הבנייה של בית המקדש זה בלב שלנו. וזה העבודה שלנו. וזה מה שאת אמרת, זה הדרך אל. ירושלים זה הדרך אל בית המקדש. אנחנו לא נוכל לבנות את בית המקדש, כי הקדוש ברוך הוא יבנה את בית המקדש. אבל אנחנו יכולים לבנות את הדרך אל. אנחנו חייבים לבנות את הדרך אל, וזה בידיים שלנו. ירושלים היא עיר שחוברה לה יחדיו. ירושלים היא כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. ירושלים מסמלת את העוצמה שלנו מבחינת המחויבות שלנו כלפי העם, כלפי העולם, כלפי להשריש ולחבר את כל העם שלנו. זה כן בידיים שלנו. כשאנחנו אומרים אם משכחך ירושלים, אנחנו מדברים על עצמנו. אם אנחנו נשכח שיש לנו חובה ענקית לחבר את העם הזה, לגרום שאנחנו נוכל לקבל את בית המקדש, לגרום שהדרך הזאת תהיה מושלמת, תשכח ימיני, אז בשביל מה אנחנו פה? וואו. אני חושב שזה מה שאנחנו צריכים בעיקר לזכור בזמן הזה.
ואני חושבת שזה ממש קורה. ממש קורה. אני רוצה שתגיד לאבא את זה. שאני רואה בבניין שם שיחות בין חרדים וחילונים וחיבוקים וחיוכים. משהו קורה. תגיד לו, מאיתנו.
נכון. ובעיקר, בעיקר לקיחת אחריות. זה היה החלום שלו. כל כך הרבה אנשים בצורה מדהימה, כל אחד בסוגו וסגנונו, פשוט לוקח אחריות. זה העם שלנו. אשרי העם שככה לא, וככה אנחנו נביא את בית המקדש בעזרת השם.
אמן. הרב ויינברג, מרתק, פשוט מרתק. ושנזכה לראות את הלב הזה, וגם בפועל בעזרת השם. תודה רבה שדיברת
תודה רבה,
איתנו.
תודה רבה, תודה כל המצוות.
אמן, תודה גדולה. בוקר טוב ליעל זהבי, המנהלת החינוכית של ארגון נפש יהודי.
בוקר טוב, אפרת יקרה, מה נשמע, מה שלומך?
ברוך השם, אני בסדר גמור, אני חושבת על תהליכים שאת יודעת, אנחנו כבר סבתות, אבל אנחנו לא צעירות, עברנו בעצמנו מפה לשם, אבל את כל היום עוסקת בלדבר מול קהל, שלא התחיל לדרכו בקרבה יהודית ובפוקוס על העיר הזאת ירושלים. משהו קורה? משהו קורה או שנדמה לי?
כן, נכון, אין ספק שכשאנחנו מגיעים לעיר הזאת, אני לא יודעת כמה מהמאזינים מכירים את ארגון נפש יהודי, אבל אנחנו באמת עוסקים במפעילים תוכניות לימוד של יהדות.
בואי נסביר טיפה למאזינים מה זה באמת.
נכון, זה נורא כיף, זה כמו להראות תמונות של הנכדים. אז את רוצה לשאול אותי קצת על נפש יהודי, ואז אני אספר לך.
כן, תסבירי לי מה זה הארגון, ואני מוסיפה מעצמי המופלא הזה.
ממש, סוג של נס. כנראה חתיכת אבן ראשונה של גאולה בדור המטושטש והחשוך שלנו. אז באמת מה שאנחנו עושים באולי 16 שנים האחרונות זה להפעיל תוכניות לימודי יהדות בכ-30 קמפוסים ברחבי הארץ. קהל היעד שלנו זה סטודנטים חילונים, בוגרי מערכת החינוך החילונית. כל אחד מהסניפים שלנו ממוקם בסמוך לאחת מהאוניברסיטאות או המכללות בארץ.
כן.
ובעצם כל סטודנט או סטודנטית שמצטרפים לתוכנית פשוט מגיעים אלינו על בסיס שבועי לכמה שעות של לימוד וחוויה בכל שבוע. חלק מאוד משמעותי מהתוכנית זה שבתות, אנחנו עושים יחד שבת בירושלים, ירושלים עיר הקודש, לשמה נתכנסנו, אני מבינה בשיחה הזאת.
נכון.
ובאמת אנחנו, רק באמת בשביל לסבר את האוזן, אנחנו בכל שנה לומדים לנו כ-5,000 סטודנטים.
וואו.
זאת אומרת, באמת מדובר גם בהיקף מאוד משמעותי מבחינה מספרית, וגם באמת מרמת האיכות במפגש מאוד 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 מיוחד שמתרחש. ולשאלתך, אני תמיד חושבת על זה שאנחנו מגיעים לעיר עיר שמדברת על חיבורים, עיר שחוברה לה יחדיו, ובאמת בנפש יהודי מתקיימים שני סוגים נורא מיוחדים של חיבורים. קודם כל, מתקיים במפגש בין אנשים לבין רעיונות, בין אנשים לבין היהדות שלהם.
Mm-hmm.
התפיסה שלי זה שהדבר הכי טבעי ליהודי, זה שיהיה לו קשר עם יהדות.
Mm-hmm. מן הסתם, נכון.
והמפגש, החיבור השני, זה מין ביי פרודקט כזה, זה תוצאה שבעצם הופך להיות מטרה בפני עצמה, וזה חיבור בין אנשים לבין אנשים. כי ברגע שאני יושבת עם סטודנטית כזאת, ואנחנו פותחות את פרק א' בבראשית, וקוראות את הפסוקים הנפלאים הללו, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, אז באותו רגע נברא עוד משהו נורא חשוב, קשר בין שתינו, לא רק בינה לבין המילים הקדושות האלו, אלא גם בינה לביני. וכשהקשרים האלה נכנסים לתוך המתחם הזה שנקרא ירושלים, אז המשמעות של חוברה ליחדיו הופכת להיות הרבה יותר עמוקה. הרבה פעמים שואלים אותי גם בציבורנו אנו, האם אני מחזירה אנשים בתשובה? כן. שואלים את זה גם מהציבור החילוני, אבל שם זה עם, עם הרבה יותר חרדה וחשש ואפילו סוג של האשמה.
כן.
ואני חושבת, א', אני לא חושבת שאפשר להחזיר מישהו בתשובה, ממש לא, מעולם לא פגשתי את הכפתור שאפשר ללחוץ עליו, או את השבב שאפשר להשתיל, אבל אני כן מאוד מאוד מאמינה בבחירה, בבחירה חופשית. אני מאמינה שידע הוא כוח.
נכון.
אני מאמינה שאם הדבר הכי טבעי ליהודי זה להכיר יהדות, אז מי כאן הוא זה שיבחר איזו היכרות תהיה לו עם היהדות שלו? איך היהדות שלו תקבל ביטוי בתוך החיים שלו? אי אפשר לבחור במשהו אם לא מכירים אותו. והתפקיד שלי והאחריות שלי והשליחות שלי זה ליצור לו תיווך, היכרות, עם הספר הזה שאולי אצלו זה הספר העתיק והמצהיב במדף של סבא רבא שלו. ואני רוצה להראות לו שזה מסך הפלזמה החדיש ביותר בחיים שלו.
וואו.
זה הדבר הכי רלוונטי בשבילו.
חתיכת משימה.
וואלה, ממש. ומכאן הוא צריך לבחור. ומה יותר מדויק מלעשות את זה בירושלים שבה היה לנו את בית הבחירה? אני מאמינה ש... בחירה חופשית, זאת המשמעות הכי עמוקה של בית המקדש. ואת יודעת, הרבה פעמים אנחנו אומרים, איך אפשר בכלל לחבר, לא רק סטודנטים חילונים עם הרעיון של בית המקדש, סליחה שאני אומרת, איך אפשר לחבר אותנו? רבים מאיתנו מחפשים את נקודת החיבור של עצמם, עם משהו, נכון? אני אושניה...
ממש ככה, יעל, ממש.
החוטאת היחידה בתוכנית.
לא, אנחנו כמה חבר'ה.
כן, יש לנו איזה מפלגה בעניין הזה. כולנו מחפשים חיבור לעיר שחוברה ליחדיו, כולנו, ואני חושבת שזאת נקודה כל כך מדויקת להתחבר לחורבן. קראתי פעם שרב אוטנר הגדיר את הדור שלנו כדור של גלות הבחירה. הבחירה נמצאת בגלות. השם ישמור, זה נורא.
מה, תסבירי מה זה בעצם שהבחירה נמצאת בגלות?
קודם כל, בשביל לבחור צריך לדעת, צריך להכיר באמת, בלי נגיעות אישיות, בלי פחד. כמה הפחד מניע אותנו בחיים? את כולנו. צריך אומץ בשביל להיות במקום של בחירה. בעצם בחירה זה ביטוי של הצלם אלוקים שלנו, וזה מה שאנחנו יודעים על הקדוש ברוך הוא. אנחנו יודעים שהוא בחר לברוא את העולם. בחירה זה הנקודה הכי אלוקית בתוכנו, הכי קדושה. זה המקום שבו את מבינה שכשבחרת עכשיו לא להדליק את האור, ואני אומרת לא להדליק את האור בשבת, או בואי ניקח משהו מהחיים שלנו, לא לתלוש את הבדלדל אור ליד הציפורן בשבת, מכירה את הניסיונות האלו?
את הקצה של השפתיים.
בדיוק. להבין שהבחירה הזאת, לא משנה אם זה לא ללחוץ על המפסק, או, כי לכל אחד מאיתנו זה יפגש לנו במקום שלנו, כן? אבל הבחירה הזאת היא הצהרה גדולה לעולם שאומרת, יש אלוקים במקום הזה. כשאני בוחרת את הבחירה הפצפונת שלי, אני אומרת את האמירה הכי גדולה הזאת. אני מכירה בקיום שלו. ואני מדברת כל הזמן, אז תפסיקי אותי לפעמים.
לא, אני חושבת לשנייה רגע, כאילו אמרת קודם משהו כל כך חזק על המפלגה שצריכה להתעורר לפעמים לקשר לירושלים, אני עוד בזה בוהה בי. אני חושבת שבתור אתם, בתור אנשים שמקרבים אנשים לתורה, לפעמים אני רואה את זה מהצד, אני רואה את זה גם מעצמי, שההתקרבות שלנו כדוסים, כשאנחנו רואים אותם צועדים פנימה, אני רואה את ההתלהבות, אז בא, בא איזושהי התעוררות דווקא אצלנו, זאת אומרת, זה כזה...
לא ברור מי מקרב את מי,
בדיוק,
זה קודם כל.
זהו, אמרת את זה, נכון, זה לא...
אני אגיד לך יותר מזה, אני אומרת את זה המון לצוות שלי, שיש לי צוות מופלא באמת של נשים... מיוחדות במינן.
מדהימות.
אני אומרת, נכון. קירוב רחוקים, אוי ואבוי למי שחושב שקירוב רחוקים זה להחזיר חילונים בתשובה. קירוב רחוקים זה התנועה של העולם הזה. כולנו רחוקים, הקדוש ברוך הוא לקח נשמה נחצבה מכיסא כבודו, וזרק אותה בגוף גשמי, ומהרגע הזה כולנו רחוקים.
נכון.
וכולנו רוצים, צריכים לרצות. להתקרב. עכשיו, הוא שם כל אחד מאיתנו על נקודה אחרת ברצף הזה, כן? כל אחד עם המרחק שלו, ולכל אחד יש את האחריות להסתכל אחורה ולהושיט יד, ולמי שמאחריו להגיד, בוא, אבל גם להסתכל קדימה למי שלפניו. אתה לא יכול לקרב בלי להיות מתקרב, אתה לא...
ובעצם זה שאתה צריך להסביר לפעמים לאנשים רחוקים את הדברים שאתה אמור לדעת מתוכך ממילא, אתה נדרש שוב ושוב להבין...
לבחור.
בדיוק, שוב ושוב לבחור. ותגידי, כשהן מגיעות לשבתות האלה בירושלים, יש כאלה, אני לפעמים מוצאת אותם, שזה פעם ראשונה שהן בכותל, והן בנות 20.
ממש.
שהן לא ידעו איך בכלל להגיע, או סבתא שלהם סיפרה להם, את מה מטריד אותי קצת, אבל אולי תרגיע אותי שכאילו לנו, אפילו לצעירות מאיתנו, הייתה איזה סבתא, היו איזה מראות של הדלקת נרות וסיבוב ידיים מסביב, אבל פוגשים עכשיו אנשים שמתקרבים שלא הייתה להם גרסא דינקותא, אפילו של מראה או של, זאת אומרת, נכון? או שאת לא רואה את זה?
אפילו היה להם הרבה דברים הפוכים, כן? אפילו הפרדיגמות שהן באות איתם, הן כל כך מלאות בכיתוב,
בשנאה לפעמים.
וואו. אני טוענת שהשנאה היא באמת רק קצת שונה מאהבה, כן? אותי מדיגה האדישות.
וואו, זה נורא, נכון, זה ממש נכון מה שאת אומרת.
שנאה היא מאפשרת בחירה, זאת אומרת, יש פה אימות, יש פה שיח, אנחנו מדברים על משהו. אדישות זה באמת להשלים עם זה שאנחנו רחוקים. כאילו להשלים עם החושך שיש בעולם הזה, ולא לחפש בו שום נקודה של אור. זה אולי הנקודה, אבל את צודקת, בשבת לפני שבועיים ניגשה אליי סטודנטית, והיא אמרה לי, אני גרה בתל אביב, אני רוצה לגלות לך משהו. זאת פעם ראשונה שאני בירושלים. לא בכותל, בירושלים. היא במדינת תל אביב גרה לה, בשמחה ובשלווה, והיא פשוט דיברה על תגובה שהנפש שלה הגיבה שהיא הייתה מופתעת ממנה.
אני חייבת לשמוע על זה. פשוט
ניגשה לכותל, למקום הזה, אנחנו תמיד עושים סיור במנהרות הכותל, ומגיעים ממש עד קודש הקודשים, ועד המקום הכי קרוב שאפשר להגיע אליו, כן?
כן.
ואנחנו מדברים על הסיור במנהרות הכותל, גם כאיזשהו סיור במנהרות של עצמנו. הנה אנחנו נכנסים לשכבה יותר עמוקה, יותר פנימית, עד לקודש הקודשים, עד למקום שבו הנשמה שלי נמצאת, כן? החיבור מתרחש, וקורים שם דברים מאוד מאוד חזקים, בנות פשוט מוצאות את עצמן בוחות, וההכרה היא קצת בדילי, כן? כאילו, פתאום הן מבחינות שזה מה שקורה להן.
והן נבלות?
לפעמים.
כן.
כן, זה מבהיל, זה... זה פתאום נופלות הגנות, זה פתאום הוגעת במקום כל כך חשוף.
והרציונלי לפעמים, אבל הוא כל כך
ממש,
עצמתי.
ממש. וואו. אחר כך צריך לעשות דרך מאוד ארוכה עם השכל, בשביל להגיע למקום שהגענו אליו כל כך מיידית עם הלב. כן?
לפחות יש למה להתגעגע.
נכון, זה מייצר געגוע. אני ממש רואה את זה ככה, שהמפגש הזה עם הכותל, עם ה... עם המנהרות, עם העומק של המנהרות, תרתי משמע, הוא, את יודעת, זה כמו מעמד הר סיני, אחר כך אנחנו יורדים, ומשם מתחילים להתגעגע מחדש, או כמו אדם נזרק מגן העדן, ועד כל החיים שלו עם סוג של געגוע וחיפוש. כן. אז גם החוויה הזאת היא חוויה שמייצרת אחר כך חיפוש.
יש מרכז מבקרים לתנובה ויש מרכז מבקרים לאוסם. אם היו שמים זכוכית ורואים את הרכזים של נפש יהודי, את הרכזות, את הפעילות, וכמו מין רחפן כזה מלמעלה, רואים מה קורה בפנים הלב של האנשים, אני חושבת שזה, טוב, כל אחד מאיפה שהוא בא, אבל זה מוריד דמעות מספר אחד, לראות אנשים משתנים וצועדים על ירושלים, וואו, יעל,
זה ממש ככה, באמת, באמת זה מקום, כאילו, אני כל כך מודה על הצוות המופלא שאני עובדת איתו, יודעת, כשאת עושה קידוש ואת מוקפת במעגל של אנשים שזו פעם ראשונה שהם שומעים קידוש,
כן.
הקידוש שלך הוא אחר, אז נכון. גם את פעם ראשונה שומעת קידוש.
נכון.
זאת המתנה הגדולה של קירוב.
נכון.
לנו.
נכון.
להיות בעזרת השם מתקרבים בעצמנו.
אני לא חושבת שיש מישהו אחד שעובד בנפש יהודי, לא שאני מכירה, שחושב שהוא עובד שם, הוא פשוט עושה למען בורא עולם ולמען הנשמות האלה. וואו, המשיכו הלאה, הלאה.
זה לא מקום עבודה, זה דרך חיים.
בדיוק, בדיוק, זה ככה.
ואנחנו זוכים גם בך שאת חלק מהצוות שלנו כל כך הרבה פעמים, ועושה את זה הכי הכי טוב שאפשר.
אמוי, הלוואי שנזכה. מה שעשו לנו שנעשה לאחרים. תודה, נכון, תודה נכון. שדיברת איתנו, ואמשיכי הלאה, בכוחות מחודשים בכל יום ויום, יעל זהבי.
אמן, כיף לשמוע אותך, אפרת, נפגש לשמחות.
אמן, תודה יקרה אחת, תודה רבה. ביי ביי.
להתראות.
ביי ביי. אז בינתיים, עד שבואו נשמע מה יש לדור הצעיר להגיד על ירושלים.
ריבונו של העולם, אני יודע שבית המקדש השישי אינו בנוי באבנים, הוא בנוי מדמעות. אם כל מה שאתה צריך, הקודים אחת. אם כל מה שאתה צריך, קודים אחת. בבקשה קח את שלי, בבקשה קח את שלי. ריבונו של העולם, קח את שלי.
אומקדליבה, סיימנו, מוישי כהן, אסתי הרשקוביץ, כאן אפרת ברזל, להתראות.